טוב. התכוונתי לדבר פה ביום הזה המיוחד של הצדעה לכוחות הביטחון וחיילי צה"ל, פצועי צה"ל. האמת שאלו דברים שאין להם שיעור, אין שיעור לחובת אמירת התודה שלנו, ואין שיעור להתבונן בכל המעשים האלה של מאות ימי מילואים, מאות ימים של חירוף נפש שעה שעה בעזה ובלבנון. אין קץ לרכך את הלב ולהושיט יד לכל הפצועים שמסרו את שגרת חייהם בשבילנו למשך כל החיים. סממן הזה של מלחמת חורבות ברזל, מלחמת התקומה שלנו, יהיה חקוק בהם, בחלק מהם עד סוף חייהם. קטועי גפיים או כאלה שמתמודדים עם כאבים כתוצאה שמתמודדים עם כאבים בגלל מערכות בגוף שנפגעו. ובעיקר אני חושב שהיום הזה, המילים האלה, הוקרה וכולי, זה מילים יפות, גדולות כאלה, אבל אני אומר, טוב, מה נפקמינה? סליחה שאני שואל בשאלה הלכתית כזאת, כאילו, מה יוצא לנו מזה? נימד לי שעיקר הנקודה היא מה אנחנו לוקחים מההתבוננות באנשים האלה, מה אנחנו מורידים לחיים שלנו כאן ועכשיו, איך הדמויות האלה הופכות להיות חלק ממה שמשנה לנו את המבט מלהיות אנשים פרטיים, מלהיות אנשים כלליים, מאנשים שחיים את החיים שלהם ביותר משמעות, ביותר מסירות, ביותר אהבה, ביותר אחדות, ביותר קישור לתורה. איך אנחנו מפנימים את העולם הערכי הזה החי שבמותם ובפציעתם ובתרומתם ובימים ארוכים שהאנשים האלה לא רואים את משפחותיהם, איך אנחנו מזה לוקחים את כל המכלול הזה שנקרא יום הוקרה לפצועי צה"ל וחייליו, ולוקחים את זה אל תוך הלב שלנו באופן עמוק, לא רק בקבלה חד פעמית, אלא נקרא לזה אירוע משנה חיים, להתבונן על כל מה שמתחולל סביבנו בשנה וחודשיים האחרונים ולהגיד אנחנו צריכים לעבור אירוע שמשנה חיים. כשביקש ממני הרב דביר, בשם הרב פנדל, לעשות שיעור שקשור ליום הזה, אמרתי לו שאני חושב שהשיעור הקבוע שלנו במשנת הציונות הדתית הוא מאוד מתאים דווקא ליום הזה. כלומר, זה נפל טוב, כי אנחנו הולכים ללמוד סוגיה מאוד יסודית בנושא גאולה ותשובה, ואז ללמוד איזה נקודה שבאמת לא כיוונתי אותה לכאן בדווקא, אבל שמאוד קשורה למאבק על ארץ ישראל כנקודה רוחנית ולא כנקודת הישרדות. מה הערך הרוחני של מסירות הנפש על ארץ ישראל? נדמה לי שאני לא מגזים אם אני אומר שהמלחמה האחרונה היא הייתה נקודת הפיק הכי עליונה של העם היהודי במלחמה על ארץ ישראל מאז חזרתנו לארץ ישראל לפני 100 שנה. לא היה דבר כזה, לא במחתרות ולא בעלייה הראשונה, לא במלחמת השחרור ולא במלחמת ששת הימים. נכון, במלחמת ששת הימים היה אזורים, קדושה, שהשתחררו, אבל מבחינת מסירות הנפש הכללית של העם היהודי במלחמה שלו, זאת מלחמה ארוכה והיא בהרבה חזיתות, וכולם מבינים שזו מלחמה על החזרת מטרת תושבי הדרום לבתיהם, על תושבי הצפון לבתיהם, להיאבק על יישוב ארץ ישראל, על זה שהגבולות לא ינטשו. אגב, זה להכות את האויב, ללחם את מלחמה המוסרית נגד הרשעים, עשיית הדשמיה המופלאה שאנחנו חווים אותה יום יום, שעה שעה, בערב חנוכה, על הניסים ועל הנפלאות, על התשורות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם. בזמן הזה לא יכול להיות שבחור מישיבת שדרות ידליק נרות חנוכה השנה וזה יהיה כמו לפני שנה, לפני שנתיים. כשהוא יברך ברכת שעשה ניסים לאבותינו, הגוף שלו צריך לראות, אני זוכה להדליק חנוכיה, בסדר, בשרשרת הדורות של עם ישראל מניצחון המכבים, אני זוכה להדליק חנוכיה בפנימיה של ישיבת שדרות. לא מילתא דפשיטא, לא דבר פשוט הדבר הזה. חסד השם עלינו, איפה היינו לפני 440 יום במקום הזה, ואיפה אנחנו נמצאים עכשיו? איפה נמצא? לא שאין לנו עוד עבודה, אבל איפה נמצא עם ישראל? איפה נמצאת התודעה שלו? איפה נמצאת החזרת בתשובה שלו? איפה נמצאת התשוקה שלו למגר את הרשע, ההבנה שהוא צריך לשבור פה כל מיני דברים שהוא חי על פיהם עשרות שנים והם מתנפצים עכשיו, וברוך השם מתנפצים, מה שנקרא ניפוץ הקונספציה. אתה הולך להדליק נרות חנוכה, אתה יודע מי הדליק נרות חנוכה? נרות חנוכה הדליקו בזמן המכבים, ואחר כך הדליקו אותם בזמן התנאים, ואחר כך הדליקו אותם בזמן האמוראים, גם כשיצאנו לגלות, ואז הדליקו אותם הגאונים, ואז הדליקו אותם הראשונים, הריף, רשי, הרמב״ם, הריטב"א, כולם הדליקו אותם. איפה? בחוי. שעת הסכנה מניחה על שולחן עובד היום. הדליק אותה הבית יוסף בצפת, הדליק אותה הארי הקדוש, הדליק את החנוכיה המהר"ן מפראג, הכוזרי, המערף, רב חיים פלאג'י, החידה, רב חיים בן עטר, כולה. אתה מדליק חנוכיה, אתה מצטרף לכל האור הזה של הנס, לאור של תורה שבעל פה, ואתה מצטרף אליו עכשיו, עכשיו פה בסדרות שנת תשפ"ה, שעשית לאבותינו בימים ההם. בזמן הזה אתה ממשיך את הנס, אתה ממשיך את הלפיד, אתה ממשיך את אור החנוכה, אתה ממשיך את אור התורה. אתה נאבק לא רק בשדה הקרב, אתה גם נאבק במה שרצו היוונים להשכיחם תורתך, אתה לומד להעבירת חוקי רצונך, אתה מקיים, אתה כאן בכל רמח אבריך ושסה גידיך היהודים הארץ ישראליים. פלאו, אנחנו בשיעור הקודם דיברנו על הקושייה איך יכול להיות שאנחנו מגדירים את מה שמתחולל היום בארץ ישראל כגאולה, אם המצב הרוחני של עם ישראל לא משקף את נקרא לזה את החזרה בתשובה שהייתה צריכה להיות כדי שנהיה ראויים לגאולה. ואמרנו שבגלל זה יש אנשים שאו אמרו שזה מעשה שטן, או שאמרו אנחנו לא משתתפים, לא יודעים מה זה, שב ואל תעשה עדיף. ואז אמרנו שכל הקושייה הזאת מבוססת על זה שאתה תופס את העולם במידת הדין של הסיבה והתוצאה, שהיא מאוד הגיונית, אבל הקדוש ברוך הוא יש לו י"ג מידות של רחמים, ולפעמים הגאולה באה ממידת הרחמים, האהבה שהיא תולדת הרחמים. המשלנו את זה או התאמנו את זה על פי הגאון מווילנה באבן שלמה, על הפסוק וזוכר חסדי, על התפילה וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם של האבות, למען שמו, למעני למעני אעשה, למען שמי המחולל בגויים באמור להם אמר שבאלה ומעצו יצאו, ואיך למען שמו באהבה. הוא נותן את זה באהבה מתוך מידת הרחמים, ואז יוצא שהגאולה מגיעה גם ללא תשובה. גם כשאין חזרה בתשובה, הקדוש ברוך הוא גואל את עם ישראל, לא בגלל מעשיהם אלא למרות מעשיהם. הוא לא תלוי בשאלה האם הם יחזרו בתשובה, אלא יש קץ, סוף לגלות, דיו לאבל שיעמוד באבלו, נגמר. הסוגיה הזאת היא סוגיה ארוכה במסכת סנהדרין. אני ארצה ללמוד אותה איתכם, אבל קצת בדילוגים. בסדר? יש לכם את הדפים שקיבלתם משחיקו לכם? מה? לא, אז יש עוד דפים? איפה יש עוד דפים? שחנך, יש לי פה עוד קצת. כן, בטח. יש פה שורה רק מחוקה, מכילה, זה דף ישן. הגמרא אומרת, אמר רב, אין ישראל נגאלים אלא בתשובה, ועכשיו זה מופיע לפניכם, ומעשים טובים. בסדר? המימרה שלפניכם זה אין ישראל נגאלים אלא בתשובה ומעשים טובים. משמע שהגאולה לפי רב תלויה בתשובה. אם לא תהיה חזרה בתשובה, לא תהיה גאולה. ושמואל אמר, דיו לאבל שיעמוד באבלו. כמו שבר מינן, אם מישהו יש לו אבלות על אחד משבעת הקרובים והוא יושב שבעה, יש לו שהוא בו נעמד, הוא קם מהשבעה, הוא לא צריך לחזור בתשובה בגלל זה, אלא יש קץ, יש תקופת זמן שהיא האבלות, שבעה ימים, שלושים יום, שנה לפי סדרי האבלות. כשהזמן עובר, האבל קם מאבלו. כששמואל אומר דיו לאבל שיעמוד באבלו, תראו רש"י קצת מטושטש פה, אומר רש"י, דיו לאבל, הקדוש ברוך הוא האבל, יש זמן עד כמה הוא צריך לעמוד באבלו. כלומר, גם אם לא יעשו תשובה, אינו עומד באבלו כל הימים, אלא מהי? קץ לדבר. יש לזה סוף. כלומר, אומר שמואל, לא, הגאולה לא תלויה בתשובה. כלומר, עכשיו שימו לב, המחלוקת הזאת היא חד צדדית. שמואל מודה לרב שאם יחזרו בתשובה תהיה גאולה. במה הם נחלקים? האם יש אופציה שנייה שגאולה שתבוא גם בלי תשובה? גם שמואל ודאי שהוא יגיד שגאולה שבאה יחד עם חזרה בתשובה היא עדיפה, היא עליונה, אבל דיו לאבל שיעמוד באבלו. גם אם לא תיחזרו בתשובה, יש מצב, יש דרך, יש אופציה שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו. אומרת הגמרא, לימה כתנאי, בסדר? אולי המחלוקת של רב ושמואל האמוראים היא בכלל מחלוקת תנאים. רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה, נגאלים. עכשיו זה עוד מוכח, עוד יותר חזק, רבי אליעזר. ואם לאו, אין נגאלים. לא עושה תשובה, אין גאולה. כלומר, אם אתה רואה גאולה בלי תשובה, דע לך זה לא גאולה. לא יכול להיות. גאולה קשורה לתשובה. אתה תתנהג מפני חטאינו גלינו מארצנו, נהגנו מעל אדמתנו, אתה תחזור בתשובה, כדי שבחו יגאל אותך. אמר לו רבי יהושע, עכשיו תראו, רבי יהושע מורכב, אם אין עושים תשובה, אין נגאלים, לא יכול להיות, כי יעקץ, יש זמן. אלא מה יקרה? הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כהמן, תכף לדבר עליו, וישראל עושים תשובה, הוא מחזירן למותר. אומר רבי יהושע, אם ישראל לא יתחילו את התשובה, אז אמנם אין חזרה לארץ ישראל בלי תשובה, אלא הקדוש ברוך הוא יעמיד להם מלך קשה כהמן. מה זה מלך קשה כהמן? אמר המן, דתי המלך אינם עושים, ואין המלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב יכתב לעבדיו, ועשרת אלפים כיכר תשב וכסף ואשכול בגנזי עושה המלאכה. והמלך והמן ישבו לשתות ואישו שם נבוכה. המן ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. מאז המן בן עמדת האגגי שביקש לעשות השמדת העם היהודי, לא היה אדם בעולם שהצליח להוציא את זממו של המן בן עמדת האגגי כמו היטלר. עכשיו אני רוצה לומר משהו בסוגריים והוא מאוד חשוב. יש כאלה שרוצים לתלות בכל מיני ממרות של הרב צבי יהודה שהשואה הייתה בשביל הקמת מדינת ישראל. הנה אחרי השואה שלוש שנים קמה מדינת ישראל. אני רוצה לעמוד על טעות בדבר הזה. השואה לא הייתה בשביל. כשאני אומר בשביל, אני מתיימר לדעת מה הסיבה שבגללה הייתה שואה. מי שחושב שהוא יודע להסביר מבחינה אמונית למה הייתה שואה, אני חושב שהוא כמעט אפיקורס. השואה גדולה מכל ההבנות האנושיות שלנו. זה תהום, זה חור שחור, זה מלחמה של 50 מיליון הרוגים, זה מלחמה של השמדת עם, זה 1.5 מיליון ילדים, זה זוועות שלא אי אפשר לתאר אותם. אין שום הסבר מוסרי, רציונלי, הגיוני לשואה. אני כן יכול להגיד שאם אני מסתכל בתהליך היסטורי, אז מה קרה כתוצאה מהשואה? קמה מדינת ישראל. לא למה, אלא מה. כלומר, למה הייתה השואה? לא יודע. מה יצא ממנה? יצא ממנה מדינה. עכשיו, כל זה קשור למעמיד עליהם מלך קשה כאמן, וישראל עושים תשובה, יקשו עליי כל הציבור שיושב פה, אבל מעמיד עליהם מלך קשה כאמן, וישראל לא עשו תשובה. אנחנו עוד לא בחזרה בתשובה של תפילין, של שבת, של כשרות, טהרת המשפחה, צניעות. אנחנו רחוקים מזה. מה אתה אומר לי? אם באמת הגאולה תלויה בתשובה גם לפי רבי יהושע, איך אתה אומר שישראל מעמיד עלינו מלך קשה כאמן, ישראל עושים תשובה ומחזירה למוטב, הנה העמיד עלינו מלך קשה כאמן ולא חזרו למוטב, קושיה או לא קושיה? קושיה, קושיה. דבר שני, הרמב״ם פסק להלכה את דברי רבי יהושע. תסתכלו באות פה על בגמרא, מאמין להבר שגזירותם קשות כאמן וישראל עושים תשובה, זה ציון לרמב״ם. והרמב״ם אמר שומעת המעברה שאין ישראל יגלים אלא בתשובה. אז איך זה יכול להיות? תהפכו מקשה את הדף שקיבלתם, שתי צדדים יש. אז פה יש ציטוטים מתוך ספר שנקרא אם הבנים שמחה. אם הבנים שמחה היה אחד מגאוני אשכנז, יהודי בן 40 ומשהו, היה דיין באזור הונגריה, והקיצור בסוף הנאצים רצחו אותו, צריך עוד הרבה מה להרחיב לדבר אבל אין לנו זמן עכשיו. והוא מבין שהחטא הגדול ביותר של היהודים באותה תקופה הייתה מאיסה בארץ ישראל, והוא אומר אני אתקן את החטא הזה. הוא כותב ספר שקוראים לו עם הבנים שמחה, מושיבי הכיר את הבית היום אני שמחה הללויה, אומר זה שמחתה של ארץ ישראל. כותב ספר עם 1500 ומשהו מקורות שהוא מצטט אותם בעל פה מהראש שלו. אמר לי מי הוא פתח את המקורות האלה, הכוונה שכשפתחו את הכתב יד וניסו לאמת אותם, אומר מילה במילה כמו זיכרון כזה, כמו שאתם מכירים מהרב עובדיה שזוכר כל דבר שהוא לומד כאילו משהו גאוני כזה. אז הוא מביא פה גם ממדרשים וגם מספרים של אחרונים תירוץ איך זה, איך זה מתיישב עם הרמב"ם מה שקורה היום. אני רוצה לקרוא איתכם בזריזות. והנה ידוע מהספרי שגדולה מצוות ישיבת הארץ ושקולה נגד כל התורה כולה, ואשתה ועכשיו שכעת כולם עולים לארץ ישראל. בסדר? זה מה שקורה בעם היהודי סביב השואה. הוא אומר כל מי שיכל לפני כן היה לו שכל ברח, ועכשיו כל מי שנמצא באירופה מצטער איך הוא לא ברח מהצוער הנאצי, והוא כל הזמן מחפש איך לעלות לארץ ישראל ולברוח מהתופת. הוא אומר, הוא בא המצווה הזו אליהם, אל החופשיים, אל החילונים, ביגיעה ובמסירות נפש ממש, כידוע לכל. וכיוון שבמצווה אחת מהמצוות גדולות הערך נקראים בעלי תשובה וזוכים על ידה לגאולה, שפיר נתקיימו דברי הרמב״ם שאין ישראל נגלים אלא בתשובה. הוא כבר הבטיחה התורה שסופם של ישראל לעשות תשובה ומיד הם נגלים. היינו, תקשיבו טוב, תקשיבו טוב עכשיו, זה גופה שמשתוקקים לחזור לארץ ישראל, שהוא מצווה גדולת הערך, זה גופה היא תשובתם. כמו שהבאתי מספר מנחת יהודה מהקדוש מערי ביבס, שבזה שרוצים לעלות לארץ ישראל מקיימים את הפסוק שובו אליי, וכפי שמוכח בזוהר הנזכר לאל, ומשום זה יזכו לגאולה שלמה בעזר השם. בעצם ההשתוקקות שיש להם לזה, זהו מבטחת השם יתברך שהבטיחם שעורר ליבם לעשות תשובה בסוף גלותם, כמו שכתבתי לעיל וכו'. אני רוצה לדבר על המושג חזרה בתשובה, כי אנחנו התרגלנו להבין במושג הזה הבנה אחת, ואני רוצה לחדש בהבנה אחרת. יש עולם פרטי של כל בן אדם שהוא צריך לחזור בו בתשובה. על מה אני צריך לחזור בתשובה? כנראה כשנראה את הלשון שאני לא מדבר כמו שצריך, אני לא מספיק מכוון בברכות, אני צריך לשים לב שאני מכוון שאני מניח את התפילין, שמירת שבת, אני צריך להתחזק, ללמוד, יש לי עולם פרטי, אני צריך לחזק אותו. אבל אנחנו לא חיים רק עולם פרטי, אנחנו חיים עולם של עם, ויש חטאים שהם חטאי הציבור. למשל, להבדיל, כמו שהקדוש ברוך הוא הופך את סדום ועמורה, כי אברהם אבינו אומר לו, אולי יהיה אפשר לתקן, 50, 40, 30, 20, אומר לו, לא, תשמע, הכל מושחת, אז החטא הקהל, המשפט הופך להנורמה החברתית, הופכת להיות חטא הקהל, זה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין איזה תיקון. כשאתה אומר, מפני חטאינו גלינו מארצנו, חלק מהחטאים שהלכו והשתרשו בנו בגלות זה חוסר ההבנה שאנחנו בכלל עם, חוסר הרצון להגיע לארץ ישראל. עזבנו אותה מהלב, אמרנו אותה בברכות, קראנו בתורה, אמרנו נודה לך השם כאילו על עץ חדה טובה וחבה שעשה וחדה לאבותינו, אבל בלב לא עשינו מעשים לעלייה, כאילו הארץ נעזבה. ואז התחילה התעוררות ציונית, ולא מעט מאיתנו עמדו מול, או לא עשו כלום, או התנגדו. אומר בעלי מבנים, שמחה, אבל המסירות נפש שהייתה פה על החזרה לארץ ישראל, ואני אומר היום תשפ"ה, המסירות נפש של כל אותם מאות אלפי ישראלים שעמדו בשערי עזה ואחר כך בשערי לבנון ומסרו את נפשם על ארץ ישראל, איזה סייעתא דשמיא אנחנו זוכים לה היום, הנצחה שבכל יום עמנו. מי יכול להאמין לפני 440 יום, שנה וחודשיים, שכל ציר הרשע האיראני יתפורר? במה זכו ראשונים, אומרת הגמרא, שיש להם ניסים? כי מסרו נפשם על קדושת השם. אנחנו מוסרים נפשנו על קדושת השם כל יום, עם כיפות, בלי כיפות, ניסים, השגחת השם, מתפוררות מדינות. ראש ממשלת ישראל נותן הצהרה ביטחונית על החרמון הסורי, שתי ניסים ביחד היו פה, על שראש הממשלה על החרמון, באמת שהסכימו להפסיק את המשפט, שמה, ממש הוציאו אותו מקודש הקודשים. אבל אנחנו לא מבינים כל התהליך שקורה לנו, זה לא יאומן, לא יאומן. להודות לקדוש ברוך הוא בהלל והודעה, חנוכה הזה צריך להיות חנוכה אחר. אני ממשיך בהמשך הספר שבעלי מבנים, סליחה, ועיין בספר אהבת יונתן שכתב, וזה גופה שאנחנו חוזרים לארץ ישראל, זה גופה לתשובה תחשב, וזה עיקר התשובה, וכל לשונו שם, כאשר יעברו עליהם כמה וכמה צרות, ואפילו אחי לא יעזבו את השם ואת נחלתם, ארץ הקדושה תיבנה ותיכונן במהרה בימינו. וזה יהיה עיקר תשובתם, כי התשובה צריכה להיות באותו מקום ובאותו מעשה. איפה שהתנתקת בהתנתקות מהארץ ומהשם, שם אתה חוזר בתשובה. ומה? בזה שאתה נאבק חזרה, ממגר את הרשע. ועיקר חטאתם בזמן הבית הוא היה ירידתם למצרים, כמו שאמר הכתוב, הוי היורדים למצרים, ונשתרבב מזה חטאים גדולים, ולכן תהיה תשובתם לעתיד שלא ינטשו את נחלתם. עד כאן לשלוש של ספר אהבת יונתן. והנה אומר בעלם הבנים שמחה, כעת בזמננו, אחר שנתנו ליבם אפילו היותר גרועים לשוב לנחלתם, ומוסרים נפשם על זאת ואינם רוצים בארץ אחרת, בוודאי לתשובה תחשב בעיני הקדוש ברוך הוא. ומה שאינם מקיימים את מצוות התורה, ומפני שלא נתגדלו ולא נתחנכו בזה, והם הקפקים דוק שנשבע בין העקום, וכדיבר רבנו הרמב״ם, אבל גוף העלייה ודאי לתשובה תחשב, ומקיימים בזה מצוות עשה דתשובה, וזה עיקר התשובה, וכדיבר רבנו יונתן. אני חוזר לדף בצד הראשון. בואו נחזור לסוגיה של תגולה תלויה בתשובה. אז אמרנו את דעת רבי אליעזר, שאם ישראל עושים תשובה נגלים, ואם אהבה נגלים. אמרנו רבי יהושע, אם אין עושים תשובה אין נגלים, אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כאמן, להשליל, להרוב ולאבד. וישראל עושים תשובה, מה הכוונה? לארץ ישראל, חוזרים להיות עם, חוזרים אל נחלת אבותם, חוזרים אל ההבנה שהם רוצים להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, ממלכה עם ממשלה וראש ממשלה ושלטון עצמאי, כמו שאומר המהר"ל, שהגלות בשלושה שלבים, זה עיבוד השלטון, עיבוד הארץ ואז פיזור לבין האומות, והחזרה מהגאולה והגלות היא בשלושה שלבים, קיבוץ, עלייה לארץ ושלטון עצמאי. על גבי זה יש עוד תהליך גדול שאנחנו צריכים לעשות, של חזרה אל תוך מסורת אבותינו, שמירת תורה ומצוות, אבל זה כבר שלב ב', ועשיתי את השם וחוקותיי תלך. טוב, הגמרא מתחילה עכשיו, כמו שאנחנו מכירים הרבה פעמים בסוגיות, ראיות של כל צד. תניא אידך, רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה נגלים, שנאמר שוב בנים שובבים, קודם אתם תשוב ואז הרפא משובותכם. אמר לו רבי יהושע, והלא כבר נאמר, חינם נמכרתם ולא בכסף תיגאלו. חינם נמכרתם בגלל עבודה זרה ולא בכסף תיגאלו, לא בתשובה ומעשים טובים, שזה כאילו הפידיון שאתה נותן. אמר לו רבי יהושע, רבי אליעזר רבי יהושע, אבל הוא כבר נאמר, שובו עליי, קודם אתם תשובו אליי, תחזרו בתשובה, ואז אני אשובה עליכם. נכון? ישובה אליכם אחר כך, גאולה תלויה בתשובה. אמר לו רבי יהושע, והלא כבר נאמר, כי אנוכי בעלתי בכם. אומר פה רשי, לקחתי אתכם בכוח, ולקחתי אתכם גם בלי חזרה בתשובה, אחד מעיר ושניים ממשפחה, והבאתי אתכם ציון. אומר לו רבי יהושע, אוי כל מי שאחרי שואת אירופה יכול להבין מה זה ולקחתי אתכם אחד מעיר ושניים ממשפחה. שבטים שלם, אמרתי לכם כבר כמה פעמים, אני אגיד את זה עוד פעם. אמא שלי זכרה לברכה הייתה ניצולת שואה, הייתה באושוויץ, מחנה עבודה, אחר כך בנירנברג בגרמניה, גמרה את השואה בשחרור של האמריקאים במשקל 26 קילו, ילדה בכיתה זין. פעם היא אמרה לי, אסף, אנחנו באמת לא עזבנו אף פעם את אירופה, אנחנו לא עזבנו רק אחרי שאירופה בעתה בנו, רק אחרי כבשני אושוויץ, רק אחרי הלהבות של שריפות בית הכנסת, רק אחרי שכבר לא היו לנו משפחות לחזור, עמדנו עם הגב לקיר ואמרנו, אין לנו מקום על האדמה הזאת, ולפעתי מזרח קדימה אני בציון צופיה. ואנוכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד בעיר ושניים למשפחה. החטא היותר גדול של הגלות היה ההתאהבות בגלות. תארו לכם, אדם נמצא באיזה בית חולים, לא עלינו, של אנשים שהתמוטטו מלחץ נפשי, הוא מתרפא, אבל יש לו שם פינה נחמדה, יש לו שם מיטה טובה, אנשים שמבקרים אותו באים נותנים לו שוקולד. הוא אומר, אהבתי את אשתי, את אדוני ואת בניי, לא אצל החופשי, נשאר במחלקה הסגורה. אומרים לו, אדוני, זה לא המקום שלך. אתה צריך לצאת החוצה, לחזור למשפחה, להיות במקום שלך, לעבודה, לבית. זה היה מקום זמני, זה היה גלות, זה היה דבר לא טוב. אבל הוא התאהב במקום. אז בסוף צריכים לתלוש אותו מהמקום שלו, חזרה לארץ ישראל. טוב, אני קצת קופץ פה כדי להגיע לעיקר העניינים, בסדר? קצת קופץ פה. אומר פה הגמרא בסוף, תראו, אחד, שתיים, כאילו, שלוש שורות מתחילת השורות הצרות יותר, הסוגיה נסגרת לשורות צרות. אמר לו רבי יהושע, מביא פסוק מנבואה בספר דניאל, סוף הנבואה, ושם כתוב ככה, שדניאל שומע מאחורי הפרגוד, נראה לי, וישמע את האיש לבוש הבדים. שמע איזה מראה נבואי, אשר ממעל למימי היאור, וירם האיש הזה שאני רואה בחזון הנבואה, וירם את ימינו ושמאלו אל השמיים, בסדר? וירם את ימינו ואת שמאלו, ואז הוא נשבע, וישבע בחי העולמים, העולם, כי למועד מועדים וחצי. זה זמן שהרבה מחשבי קיצים ניסו להבין מהו, מה זה מועד מועדים וחצי. בסדר, אז אם איזה שנייה, אבל משמע שיש זמן, ככה אומר פה רשי, למועד מועדים וחצי, יעשו תשובה, לא יעשו תשובה, לא תלוי בזה, יש זמן שבו תבוא הגאולה. מתי? מועד מועדים וחצי, מתי זה יהיה? לא יודע, אבל זה יהיה. הדבר הכי שאני יודע, שזה יהיה וזה לא תלוי בתשובה. אבל שני דברים אני רואה יודע פה, כי למועד מועדים וחצי, וכחלות נפץ יד עם קודש, כוונה, אומר פה רשי, כבר כשלא יהיה כוח מכל הצרות, והם יהיו יחשבו שכבר הם מסתדרו, ועוד פעם ועוד פעם פרעות, ועוד פעם ועוד פעם, כחלות נפץ יד עם קודש, וכל הכוחות שלהם מתנפצים, תקרנה כל אלה, תכלנה כל אלה, יכלו כל הצרות ותהיה גאולה. מסכמת הגמרא את הסוגיה, הרי היה פה מחלוקת בין רבי אליעזר שאמר גאולה רק עם תשובה, לבין רבי יהושע שאמר גאולה לא תלויה בתשובה. מסכמת הגמרא, ושתק רבי אליעזר. בירושלמי כתוב והסתלק, עלה מהוויכוח רבי אליעזר. אומרים כל הראשונים בסוגיה, רבי אליעזר הודה לרבי יהושע שהגאולה יכולה לבוא בשני צורות. או הכי טוב שנחזור בתשובה, או שהיא תהיה גם כשלא נחזור בתשובה. על הגאולות האלה נאמר שיש גאולה של וארו עם ענני שמיה כבר אנש, המשיח יבוא על ענני שמיים, הכוונה בדרך של ניסים או חומר קל, ויראה בדמות אדם, או שהוא יבוא, מה שאתם כולכם מכירים, המשיח יבוא עני ורוכב על חמור. מה? ועני ורוכב על חמור, כוונה זה יבוא במסכנות, בחומרנות, גאולה בדרך שלא מגיע לנו, אבל יש לזה השלכות. אז תמיד שואלים אותי תלמידים בשיעור, אבל הרב, אם הגאולה תבוא במלא, אם אנחנו עושים תשובה ולא עושים תשובה, אז למה אנחנו משקיעים כל כך הרבה בעבודת השם? אנחנו יכולים לחגוג כל החיים, הגאולה במלא תבוא. עכשיו רק מהחיוכים שלכם אני רואה שזאת השאלה שגם הייתה לכם. בסדר גמור, אתם צודקים. כלומר, מה האמירה? אם אין התאמה בין המעשים שלנו לבין השכר, אז למה אנחנו כל כך מתאמצים? שתי תשובות בדבר. אחד, אנחנו לא שומרים תורה בגלל הגאולה. אנחנו שומרים תורה כי זאת האמת, כי זה הייעוד. הנה אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. בסדר? התורה היא חיים לישראל. התורה היא חיי החיים, חיי נשמה. אנחנו עושים את הדברים מפני האמת שבהם. ממילא האמת שבהם גם בונה עולם ערכי וטוב וקרבת אלוקים וכו'. זה לא מתחיל מהפרסים שנקבל, זה לא מתחיל מהתוצאות שנקבל. דבר שני, ברור שאנחנו יכולים להשפיע על איך תיראה הגאולה. יש גאולה של מסכנות, של צרות, של חוליים, שחלק מהם זה היום הזה, שכתוצאה מהרבה חוליים של קונספציות רוחניות וכל מיני דברים כאלה שהיו בעם ישראל, הגענו לאן שהגענו, ולך יש יכולת להשפיע בזה שאתה תחזור בתשובה ומעשים טובים ותהיה בתודעת אמונה והכרה בערכה של התורה ובערכו של העם היהודי. עם זו יצרתי לתהילתי יספר ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כל הייעוד שלנו כעם ישראל, ממילא כשאנחנו נתבונן ככה אנחנו נקפיץ את הגאולה למקומות, למחוזות שהם נקודות האיכות של החזרה בתשובה והקידום שלה, באופן שוודאי יפתור הרבה צרות והרבה סבל והרבה דברים שיש בתווך, אבל הגאולה עצמה לפחות תחילתה לא תלויה בתשובה. מה השעה עכשיו?
40.
אז יש לי עוד 5 דקות. אומרת הגמרא סיכום, סתכלו בפנים. ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר ואתם הרי ישראל אנכם תגנו ויחפשו לעם ישראל כי יגרמו לבוא. יש בעברית כל מיני סוגים של ווים, בסדר? יש וו ההיפוך, יש וו החיבור. איזה וו פה זה? ואמר רבי אבא, וו ה? וו ה? מה נראה לכם? וו החיבור. בהמשך לדברי מסקנת הגמרא שהגאולה לא תלויה בתשובה, אומר רבי אבא, בוא אני אגיד לך מה זה קץ מגולה. אם אתה רוצה לדעת מה הסימן הכי מובהק לזה שהגיע הגאולה, הכי מובהק, אין יותר מובהק מזה, תדע לך, זה החזרה של הרי ישראל לתת פירות לעם ישראל כי קרבו לבוא. זה גאולה? אני חשבתי שהגאולה תבוא כאשר הוויכוח בין הקואליציה לאופוזיציה יהיה האם לכפות במנייני ותיקים במדינת ישראל להניח תפילין של רבן אותם. בסדר, זה כבר מדרגה רוחנית גבוהה. אלה הקואליציה יגיד כופים על זה, והם אומרים לא, זה צריך לבוא מתוך בחירה חופשית. אבל ודאי שצריך להניח תפילין. מתי תבוא הגאולה? כשכל אישה ובת תדליק נרות שבת. בסדר? אז אני מבין שיש גאולה, כי העולם הרוחני מתקן. זה מה שרבי אבא התנא אמורה, יש לו מה להגיד לי? מה? שבשוק מחנה יהודה יהיה פטרוזיליה וכרובית? זה גאולה? כן. מה? מאכזב. מה זה הדבר הזה? למה רבי אבא מדבר במושגים של צמיחת הארץ? יש בזה שתי עניינים, אחד מהם נגיד עכשיו, אחד מהם נגיד שבוע הבא. יש פסוקים, יש שתי פרשות של כללות בספר התורה. אחד פרשת בחוקותיי, סוף ספר ויקרא, והשנייה פרשת כי תבוא בסוף דברים. בפרשת בחוקותיי כתוב שהקדוש ברוך הוא יעשה דברים, ואחתם שר בניכם ובנותיכם ונתתי את גילוליכם ואת פגעי חמניכם, וקיצור אתם תעבדו עבודה זרה ויהיה פה נורא וקדוש ברוך הוא יתנקם בכם ויעשה דברים רעים ואתם הוא יוציא אתכם מן הארץ, ישלח אתכם לגלות. ואז כתוב ככה, ושממו ושממה ונתתי את הארץ שממה ושממו עליה אויביכם ושילחתי אתכם לגלות ושם ימשיכו. אומר הרמב"ן, עצור שנייה, פה בישר להם בשורה טובה. מה הבשורה טובה? שהארץ לא תקבל אף אחד אחר כשהם לא יהיו פה. הנה אנחנו כבר מגיעים להם, אבל אני שמחה. אומר הרמב"ן, תסתכלו שם בספר ויקרא על פירוש הרמב"ן על הפסוק הזה, ומעולם ניסו להתיישב פה אנשים במהלך ההיסטוריה ולא עלתה בידם. הארץ כאילו ננעלה, מנעולים, כמו אישה שבעלה בשבי והיא מחכה לו, לא מתחתנת עם אף אחד, אני אשת איש. ארץ ישראל היא אשת איש, מחכה לבעל שיבוא. הם הבנים שמחה. בסדר? מחכה לבעלה ולילדים שלה, לקיבוץ בניה בטוחה בשמחה. בחופתכם ובשמחתכם. המצב הזה עכשיו תראו. בארץ שאנחנו מכירים לפני כריסטופר קולומבוס, בסדר? לפני גילוי אמריקה, אין את אמריקה בגלובוס, בסדר? יש רק ים. אין את אוסטרליה בגלובוס, כי לא ידענו לקיומה. מה יש? יש אירופה שמתחברת עם אסיה, מזרח תיכון, אסיה, בסדר? ויש את אפריקה. בסדר? יש לכם את התמונה בראש? מי נמצא באמצע? ארץ ישראל. עכשיו מי גילה את זה? הנבטים. יש דרכים נבטים שהעבירו סחורות בגמלים וזה לנמלים של יפו וחיפה ואשדוד, ומשם שיקחו סחורות לאירופה. מצוין. כלומר, ארץ ישראל בפוטנציאל שלה הייתה צריכה להיות צומת דרכים בין כל העולם, בין אירופה, אפריקה והמזרח. כלומר, מי שכבש אותה, בין אם זה הממלוקים, בין אם זה השלג'וקים, בין אם זה הנוצרים, בין אם זה המוסלמים, בין אם זה האימפריה העות'מאנית, ארץ ישראל הייתה אמורה להיות מקום מאוד פורה, ולא היא. אין פה כלום. אין פה כלום. תספר את זה עוד השבוע הבא. אומר הרמב"ן, זה בשורה טובה, שהארץ לא מקבלת אחרים, אלא היא שומרת את כוחה לעמי ישראל כי קרבו לבוא. ואז זה פלא. עמוק מאוד. כלומר, אומר רבי אבא, תדע לך מתי זה סימן לגאולה. אם אתה רואה שהארץ נפתחת, סימן שיפסיקה להיות שממה. יבול, תבועות, וזה, כלומר, ארץ ישראל הופך להיות מקום שאפשר לחזור ולחיות בו. מי עם ישראל? מה זה מגלה? מגלה שיש התאמה בין העם לארץ, בין הארץ לעם. ההתאמה הזאת דורשת יותר ביאור, הסברה, מה הנקודה המרכזית בה. בעזרת השם בזה ניגע בשבוע הבא. ערב טוב, תודה רבה.